שלום לכם ותודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
והנושא שלנו היום זה אני. לא אני אורן באופן ספציפי, אלא אני. כל אחד מאיתנו כאדם. נדבר היום על עצמנו, איך אנחנו בנויים, כדי להבין איך אפשר לקחת את החיים של כל אחד מאיתנו למקום טוב יותר. יהיה הרבה מה לקחת, תהיו איתנו. טל, אחרייך.
זהו, אז באמת נושא הכי מרתק שיכול להיות, אני להבין את עצמי ובאמת מה מפעיל אותי, איך אנחנו בנויים. בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על זה, שמה שמשותף לכולנו ולמעשה לכל היצורים החיים, זה שיש לנו רצון ליהנות. ומה שהיה מאוד מעניין זה שתיארת שלכל אחד מאיתנו יש רצון מיוחד משלו. ובגלל שאנחנו בתוכנית הזאת רוצים יותר להכיר את עצמנו ובאמת להתמצא, במציאות הזאת, באופן שהוא באמת יתאים לנו. הייתי מאוד רוצה לדעת, כפתיח, זה איך אני ידע בכלל מהו הרצון המיוחד שלי? האם זה יאפשר לי באמת להכיר את עצמי, אם אני אגלה מהו הרצון ליהנות המיוחד שלי?
אין לך רצון מיוחד. סליחה שאני כך אומר, אני לא מבטל אותך.
כן.
אלא רצון ליהנות, אבל ממה ליהנות? זה כבר אנחנו מקבלים משך החיים. אם אנחנו מדברים על האנשים הרגילים, אז הם סך הכל מקבלים משך החינוך, אותם הסטנדרטים, ממה ליהנות ומה להעדיף, זה על פני זה, זה על פני זה, איזה מין, כל אחד בונה איזה סולם האיכויות, העדיפות זה על זה, זה על זה, לכל אחד ואחד זה כך. ובזה אנשים שונים זה מזה. אז מיד תוצאה מהסביבה שגדלת, שהיית בה, שעכשיו את נמצאת, ממטרות של של הסביבה, ו כל הנטיות האלו, איך לממש את עצמי, אחת הכל בודקת כלפי הסביבה, מה כדאי, מה לא, מה כן, מה לא. אין זה, אם אנחנו מדברים על אנשים רגילים, ישנם אנשים מיוחדים שבהם יש איזה רצון פתאום יוצא מן הכלל, שבאיזה אופן פורץ בהם שהם חייבים להיות משהו המיוחד מעל ההסכמות החברתיות. ואז, אבל אנחנו מדברים על אדם הרגיל, כן, אורן?
ודאי.
אם אדם הרגיל, אז הוא פרי תוצאה מהסביבה.
אבל אמרנו גם בתחומית הקודמת, שאפילו אצל החיות, אין חתול שדומה לשני, אין כלב שהוא כמו האחר.
כן, אבל זה כבר צורת הביטוי. אבל בכל זאת, בסופו של דבר, מה אנחנו רוצים, איזה מטרות שאנחנו שמים לפנינו, זה הכל בא לנו כתוצאה מהסביבה. מה אנחנו מקבלים מהסביבה, ואיך אנחנו רוצים לממש את זה.
אוקיי, אחד הדברים שדיברנו על זה, זה באמת שלהכיר את עצמי זה מאוד חשוב, כי זה מבטיח לי הצלחה, ואמרנו שלהבדיל באמת מהחיות, האדם נולד שיש לו איזשהו חוסר, הוא לא מכיר, הוא לא יודע, הוא לא מתמצא. למה אנחנו נולדים ככה, בלי להכיר את עצמנו, בלי לדעת מה טוב לנו? למה אנחנו נולדים כאילו עם איזשהו משהו שהוא לא תקין אצלנו?
אז מפני שאנחנו נמצאים מעל החי, בדרגת שמעל החי, אנחנו מן המדבר. מן המדבר הוא לא נמצא כאילו בטבע. זה לא סתם חיה מפותחת, זה חיה חברתית. שלא יכולה להיות, נגיד חתול. כמו שהיו חתולים חיים לפני 1,000 ו-2,000 שנה, וגם לפני 10,000 שנה, כן? ואולי אפילו עוד לפני ולפני זה, גם כן הם חיים היום. הם כמעט ולא משתנים. יש הבדל, אבל הוא הבדל מאוד מאוד מזערי. מה שאם כן, האדם הוא מתפתח, הוא בונה את הסביבה, וסביבה כל הזמן גם כן מתפתחת, משנה את היעדים שלה, משנה את התנאים, והאדם והסביבה הם תלויים זה בזה, ולכן האדם הוא יצור חברתי. כאילו זה בעיה, אין לנו במין החי אפשרות להגיד על מישהו שהוא ייצור חברתי. כן? אמנם שחיים בלהקות, בכל מיני צורות, כן? דגים, ציפורים, כן? וכן הלאה, חיות, אבל בכל זאת, זה גם שם יש צורות החברתיות, אבל צורות האלה הן מגיעות בצורה ישירה שהטבע כך מחייב אותם. מה שאם כן, אנחנו כל הזמן נמצאים בהתפתחות, והתפתחות שלנו היא נסתרת מאיתנו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים במשך כל ההיסטוריה, אז אנחנו מתפתחים גם כן לפי איזו תוכנה. אבל שאנחנו חיים באיזשהו רגע בהיסטוריה, אנחנו לא מכירים, לא יודעים את התוכנה הזאת, היא לא פועלת בנו. אנחנו כאילו צריכים לחפש כל פעם לאיזה כיוון להתפתח, לאיזה כיוון ללכת, איזה מקצוע, איזה יחסים חברתיים, איזה צורת החיים, אני הולך לקבוע לעצמי. אדם כאילו נטול להמון כאן נתונים שהוא יכול לקבל אותם ולאבד אותם כל אחד לפי איזה התקשרות אחרת. יש לפניו איזה פסיאנס, כן, איזה, כמו קלפים שאנחנו מסדרים על השולחן, וכל אחד יכול לסדר את הקלפים האלה בצורה אחרת.
לפי מה אנחנו מסדרים את הקלפים?
יש כמה נתונים שאנחנו יודעים וכמה שאנחנו לא יודעים. כי אנחנו לא מכירים עדיין בדיוק את הטבע שלנו, לעומק הדברים, איפה אנחנו נמצאים. אנחנו פתאום מגלים שאנחנו תלויים בכל האנושות, כל אחד מאיתנו גם כן סופק מכל האנושות, תלוי בה, וגם כן משפיע על כל האנושות. דברים שאנחנו, נתונים שאנחנו לא מסוגלים לאבד אותם. כן? אנחנו לא מכירים את עצמנו מבפנים, איך אני מחליט, איך אני סופק את הדברים, באיזה צורה אני מסדר, פתאום זה חשוב, פתאום זה חשוב. תחת איזה ההשפעה החברתית אני נמצא, איך אני בודק את זה, דרך איזה מסננים אני בעצם מקבל את השפעת הסביבה, ועוד ועוד. אבל כדי איכשהו, בכל זאת, להתמצא בחיים שלנו, אנחנו מתחילים במחקר של הסביבה, של החברה האנושית, לראות שעד כמה שאדם יותר מאוזן עם הסביבה שלו, הוא מרגיש את עצמו נוח, טוב ובטוח בקיומו. זאת אומרת, סך הכל אנחנו רואים שגם כן בחברה האנושית קיימת אותו החוק של האיזון, שכמו שבטבע יש איזון בין קור וחום ולחצים, נגיד רוח שבא ומאזנת את הלחצים של האוויר, כל דבר ודבר, כן? יש התפרצויות מתוך האדמה, מתוך הרי געש וכל הדברים האלה. זאת אומרת, הטבע נמשך לאיזון, להשוואה, כן? וכך אדם, אם הוא נמשך להשוואה עם הסביבה, אז הוא נמצא במצב נוח וטוב. ולכן ללמד את האדם קודם כל איך הוא יכול להיות מאוזן, מקושר נכון עם הסביבה, בלתת ולקבל, כי זה נקרא ההתקשרות עם הסביבה, כן? סך הכל בשתי פעולות, לתת ולקבל. אז אם הוא ידע איך לעשות פעולות האלה נכון, הוא ירגיש את עצמו בטוב, בטוח, וכך החיים שלו יהיו יותר מסודרים ופחות מאיימים עליו.
האם כדי להגיע לאיזון עם הסביבה זה חשוב להכיר את עצמי? לדעת מי אני, איזה אופי מיוחד יש לי, זאת אומרת, מה החלק שלי?
זה אנחנו לא נדע אף פעם. זאת אומרת, אנחנו נדע, אבל זה כבר מחקר מעל טבע האדם, מי אני, מה אני. זה כמה שאנחנו רואים ש... אנחנו חוקרים, זה יותר ויותר נעלם, יותר ויותר מתעמק, ונעלם איפה ששם, בפנים, בכאלה כוחות ונתונים שאנחנו לא מסוגלים להגיע אליהם. זה ממש מעל הטבע שלנו. זה דרגה כבר יותר גבוהה מדרגת האדם. כמו שאנחנו יכולים לחקור את החתול, וחתול לא יכול לחקור את עצמו, כן? כך אנחנו יכולים לחקור את עצמנו, בתנאי אם אנחנו נעלה למעלה ממין האנושי. אז קיימות כאלה אפשרויות, אבל זה לא נכנס לקורס שלנו, זה לא נמצא בינתיים בקורס שלנו.
דיברת על זה שבכלל בטבע יש הרבה מאוד כוחות שונים שהם בסוף מאזנים והם משלימים אחד את השני, ומשם אנחנו מקבלים את כל החוכמה שלנו והאושר שלנו דווקא מההבדלים. אני שמתי לב אפילו בהכנה של התוכנית, שבאמת לכל אחד מאיתנו צורת חשיבה שונה לגמרי. לכל אחד יש זווית משלו. יש אנשים שהם יותר רואים תהליכים, ויש כאלה שרואים יותר מתמקדים בפרטים. יש אנשים שהם יותר פרקטיים, ואנשים שהם יותר תיאורטיים. זאת אומרת, לפעמים יש הרגשה שאנחנו יכולים אפילו לא, בכלל לא לקלוט את התדר של הבן אדם השני, ואנחנו מדברים אחד עם השני ואפילו לא נפגשים. אז איפה פה יש איזון בין השונים? איך אנחנו בכלל יכולים להגיע לאיזשהו איזון והשלמה? אם אפילו...
השלמה ואיזון זה לא נקרא השוואה. שכל אחד מאיתנו שונה, וכל אחד יכול לתרום לחיבור בינינו. אז בזה אנחנו יכולים להשלים זה את זה, כי כולנו שונים, ודווקא להרוויח כולם.
לא הבנתי.
זה לפי הכלל, ולכו ותתפרנסו זה מזה.
כן.
שבכמה שאתה טוב במשהו אחד, אני יכול להיות טוב במשהו אחר, שאתה גם כן תצטרך אותי ואני אצטרך אותך. זאת אומרת, הקשר הנכון בין כל חלקי החברה, בין כל אדם ואדם, זה בעצם התנאי להצלחה חברתית.
אבל הרבה פעמים אנחנו רואים שזה לא קורה.
לא, זה שזה לא קורה, אנחנו לא אומרים איך שזה מתממש. אנחנו לא מדברים על ריאליזציה של של הדברים האלה, אנחנו מדברים על מה יכול להיות טוב. זה שאנחנו לא יכולים לממש את התנאי הזה, זה משהו אחר. גם כן במשפחה אנחנו לא מסוגלים. כאילו גבר ואישה יכולים להשלים זה את זה, כדי לבנות איזשהו תא יציב, ולהביא ילדים, ועל ידי זה עוד יותר להתחזק ואפילו לגדול. כן? אבל אנחנו רואים שזה לא כל כך מצליח בזמן שלנו. במיוחד, כן. כן, בזמננו. אז יש עניין הרצוי ומצוי, וכאן אנחנו צריכים לחקור.
כן.
איך בכל זאת אפשר לשלב את האדם עם הסביבה בצורה כזאת, שיהיה טוב לו וטוב לסביבה.
כן.
כי נתינה וקבלה, כל אחד כלפי הסביבה. כן, כאן אנחנו צריכים לסדר את הדברים. לא לקבל יותר ממה שסביבה מאפשרת, ולתת לסביבה כמה שאפשר, על כמה מה שהיא דורשת.
האמת היא שזה לא לגמרי ברור לי למה האינטראקציה או האיזון בינינו מסתכמת לנתינה וקבלה. הרבה פעמים אני...
במה עוד?
בתקשורת, בלהבין.
גם כן נתינה וקבלה.
למה?
אין יותר בחיים שלנו פלוס ומינוס. ואין יותר בחיים שלנו אלה רק שתי פעולות הללו. שזה בעצם פעולה אחת. אני מקבל, כן, מהשני, והוא מקבל ממני.
כי כשאני, נגיד, משוחחת עם מישהו, אז אנחנו נותנים אחד לשני מה? אנחנו יחס,
יחס, יכולת מילוי, בסופו של דבר. מילוי. אני מסוגל למלות את השני, והוא מסוגל למלות אותי. ואם אנחנו נמצאים בכאלה פעולות הדדיות, אז כבר אנחנו יכולים להיות מאושרים.
אחד הסיבות...
כל עניין הוא באיזון של הקשר.
כן.
תתארי לעצמך סביבה, שכל אחד הוא נותן להסביבה מה שהסביבה דורשת ממנו. ואז כל הסביבה היא נמצאת באיזון, כי כל אחד תורם, וכל אחד מקבל מה שמגיע לו בסך הכל מהקשר. אז הם נמצאים במצב כמו גוף בריא שמחזיק את עצמו.
איך אני יודע מה הסביבה דורשת ממני? זה לא תמיד משהו
שהוא... זה תלוי בהתקשרות הנכונה. שאת מבינה ומרגישה בתוכך מה הסביבה רוצה ממך. עכשיו, מאיפה זה מגיע? מזה שאת בונה בתוכך. אני בונה בתוכי מודל של הסביבה שאני מרגיש אותם בי. כמו אמא מרגישה את הילדים שלה. יש בה בפנים מודל שלהם, ואז היא מרגישה שזה מה שהם רוצים, זה מה שאני צריכה לתת, זה מה שאני מסוגלת לתת. כמה שלכל אחד ואחד, מקסימום מה שאני מסוגלת, אני עכשיו נותנת. לא. עכשיו, כאן במקום אמא וילדים, בני אדם, כן? שכל אחד כך, אם יש לו מודל בפנים, תבנית של הסביבה, אז הוא פחות או יותר מתאר לעצמו מה שהוא יכול, במה יכול למלות את האחרים, ומה האחרים יכולים למלות אותו.
אבל למה שאני אתן בכלל?
אבל בחברה אנחנו תמיד נמצאים בכך ותן.
הפירוש.
כל המושג החברה האנושית היא בנויה על זה שמקבלים ונותנים, מחליפים את כל אחד עם השני.
אז מה שאני חייב, אני אתן.
מה החיים שלך, תגיד לי? אתה סך הכל צריך משהו כדי לחיות טוב, כן?
כן. זהו. הרבה דברים.
נו, בית, משפחה, מזון, ועוד 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 ועוד, כל מיני דברים.
כן.
מאיפה אתה מקבל את זה? מהסביבה.
כן.
מהסביבה. מה אתה צריך לתת משהו להסביבה? אם אתה לא תיתן, אם ככה אף אחד לא תיתן, ממה תקבל?
אז אני אתן מינימום ההכרחי.
אז גם לך ייתנו מינימום ההכרחי.
ככה זה עובד, לא?
זה יכול לעבוד יותר טוב.
לא, אני מכיר אנשים שיש להם מתנדבים בכל מיני מקומות וכאלה, אבל זה מעטים מבין האנשים שאני מכיר.
לא, אני לא, אני לא מדבר על הנטיות איזשהו יפות מתוך האדם, אני מדבר על החוקים.
אוקיי.
החוק בחברה מאוזנת, בחברה אינטגרלית, אינטגרלית נקרא שכולנו קשורים זה לזה, זה לזה, זה לזה, לזה. אין? נגיד 1,000 איש, כולנו תלויים זה בזה. נגיד יש לנו עיירה קטנה, כן? מבודדת נגיד מכל העולם. אין העולם, אנחנו סך הכל נמצאים כאן בכל היבשת. כן? כמו שזה היה לפני שם מאות שנים באמריקה נגיד, כן?
אוקיי.
נו, זהו. אז אנחנו כולנו תלויים זה בזה. אז אנחנו חיים, לכן אז אם אנחנו סך הכל חברה קטנה, אנחנו חיים חיי קומונה. מה זה קומונה? שכולנו קומון, כללי. הכל יחד, הכל אחד, הכל שייך לכולם. נגיד, אם אנחנו קצת יותר מהקומונה, אם אנחנו הגענו להתפתחות, כן, להתפתחות של המסחר, תעשייה, מקצועות וכן הלאה, אז כל אחד תורם לשני כמה שהוא מסוגל, ומקבל אז מכולם כמה שהוא צריך. אבל בצורה זה, אם אתה מדבר בצורה אידיאלית על, 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 על החברה, היא צריכה להיות מאוזנת. אם אני נגיד פחח,
כן.
או סנדלר, חיית, שם לא חשוב מי ומה. אז בהתאם למה שאני עושה, אני יכול לקבל. אתה אומר, אז אני אתן מינימום. אם אתה תיתן מינימום, אתה תקבל בהתאם לזה.
לא בדיוק, אז, אם, אז... אם אני אינסטלטור,
כן.
אז זאת הפרנסה שלי.
כן.
אני עובד מן הסתם מהבוקר עד הערב, ואתה חשמלאי,
כן.
וזאת העבודה שלך, וגם אתה עובד מהבוקר עד הערב.
כן.
אז זה נקרא שאנחנו מאוזנים?
זה לא זה נקרא שאתה שאנחנו עובד, מקבלים? שאתה עובד באינסטלציה ואני בחשמל, זה לא נקרא שאנחנו מאוזנים.
אוקיי.
זה לא חשוב במה אתה עובד בכלל. זה חשוב כמה אתה נותן לחברה, שבהתאם לזה אתה צריך לקבל ממנה, ולא יותר ולא פחות. זה נקרא מאוזנים. לא פחות ולא יותר, שווה, לפי ההשקעה שלך.
לא בדיוק תפסתי, והאמת גם קצת התבלבלתי. רצינו להכיר את עצמנו, ואמרת שבעצם אצל בני אדם, שלא כמו בטבע, שהכל מאוזן,
כן.
אמרת לי ככה, בטבע מתרחשות שתי פעולות, ספיגה ופליטה, פלוס ומינוס, כן. אמרת, חוץ מזה אין כלום. נכון. אפילו בתקשורת זה קבלה ונתינה כנראה של אינפורמציה,
כן,
או של
כן,
משהו.
כן.
אוקיי, ואז אמרת שלנו כבני אדם אין את התוכנה הזאת באופן טבעית שמאזנת בין כל הפרטים, ואז אמרת, אוקיי, בוא נצייר משהו שהוא מושלם, משהו שהוא מושלם, הוא מתנהל בצורה מאוזנת של קבלה ונתינה בין כל פרט לחברה שבה הוא חי, כן? עכשיו, מה אני עושה עם האינפורמציה הזאת שאמרת לי עכשיו, כאדם מודרני שחי היום בסביבה ומתפקד בצורה מסוימת כהשמלאי, כאינסטלטור, כלא משנה כמי. מה אני עושה עם האינפורמציה הזאת? למה היא חשובה לי בהיכרות שלי עם עצמי?
כי מי אתה? לבד. ללא סביבה. אתה פרי של הסביבה, תוצאה מהסביבה, שגידלה אותה, חינכה אותך, עטפה אותך במשך כל שנות הקיום שלך. ונגיד, אתה עכשיו בן 20, 15 או בן 30, לא חשוב. אתה תוצאה ממה שעברת בחיים. בחיים שאתה עברת, אתה גדלת על ידי הסביבה. קודם כל בהריסה של אמא, ואחר כך בגן ילדים, אחר בית ספר וכן הלאה וכן הלאה. אז אתה ספקת כל מיני חברות. חברה הראשונה שאתה נמצא, זה המשפחה. חברה השנייה, זה כבר סובבים אותך הילדים הקטנים בגן ילדים. שגם כן בהם כבר אתה מסתכל מצד המשפחה. אתה לוקח דוגמה כמשפחה שלך, יחסים בין אבא, אמא ואתה, כן? ואתה כבר עושה אפליקציה הזאת, רוצה לראות דבר כזה גם כן בחיים שבגן ילדים. אחר כך אתה הולך לבית ספר, אז אתה סוחף את החברה מהבית וחברה מגן ילדים לבית ספר, ואתה רוצה שם לראות אותו דבר, אבל שם זה כבר גם כן לא אותו דבר, אז אתה, כל פעם אתה עושה כאילו התחדשות, upgrade, על אותה חברה הראשונה שהיא נקראת בית. וכך אתה הולך ומתקדם ולומד יותר ויותר ויותר צורות חברתיות משוכללות יותר, והן כולם מצטרפות לאיזה מושג שלך, מה זה נקרא חברה אנושית שבה אני חי. ומחוץ לחברה אנושית אתה לא רואה, אתה לא חי בין הכוכבים, אתה לא חי בתוך היער, אם אתה רוצה לחיות, ולחיות נורמלי טוב, אתה חייב לחיות בין האנשים. ואז אתה שואל, אז מי אני? אז אני זה נקרא תוצאה מהסביבה שכל הזמן עטפה אותי וגידלה אותי בצורה כזאת. זה אני. אם אנחנו מסתכלים עליך, אנחנו יכולים להגיד פחות או יותר מי הם היו. ההורים שלך, הגן ילדים, הבית ספר. אם היינו כך יכולים לראות בפנים, היינו רואים בך כל מיני השפעות האלו.
ומה הקשר בין המצב שלי היום בחיים כאדם בוגר, לבין אותה חברה הראשונה שקראת לה הבית, שתמיד אני כאילו מחפש אותה?
אתה סוחד אותו כל הזמן איתך. זו התרשמות החזקה הבסיסית ביותר. לפי זה אתה קובע מה אתה רוצה שיהיה לך בחיים. אפילו אם תתחתן בגיל 40, מה שאתה ספקת בגיל 4 בבית, אתה תרצה שיתקיים גם כן בבית שלך. אתה רוצה או לא רוצה, התבנית הזאת היא קיימת בך. ואתה תרצה או לא תרצה, תרצה לקיים אותה.
מה זה אומר על יחסים בין אנשים?
שאתה כל הזמן, לפי התבניות האלו, הפנימיות, מה שנמצאות בך, מתנהג בחיים.
לך יש בעצם שאיפה שמלווה אותך מהילדות לתמונה של הבית שבו גדלת?
בטוח.
ולי לבית שבו אני גדלתי? בטוח. ולטל לבית שבו כן. היא גדלה?
כן.
עכשיו אנחנו מוצאים את עצמנו כאנשים בוגרים, כעבור כמה עשרות שנים, ונגיד שאנחנו חיים, אני יודע היום, קרובים זה לזה, באיזושהי חברה.
כן.
מה, איפה התמונות האלה?
אתה לא רואה? אני נכנס אליך הביתה, הבית שלך שונה מהבית שלי. היחסים שלך שונים מהיחסים שלי. אלה אם דור משתנה, אז יש שם כבר, אנחנו רואים כל דור ודור שף.
לא, זה כבר... ברור, לא בדיוק זה אני שואל. אתה אומר שבעצם אנחנו מחפשים כל הזמן בחיים את אותה תמונה שספגנו בילדות, שהיא החברה הראשונה בעצם שהכרנו, שזה נכון. הבית, המשפחה.
כן, נכון.
אז התמונה הזאת הראשונית, היא מלווה אותי כל חיי, אני בעצם שואף אליה?
שואף אליה, או הפוך, כל הזמן נמצא בהתנגדות אליה.
אוקיי, אבל היא סרגל המדידה שלי, שלילי או חיובי.
נכון.
ולך יש את שלך, כן. ולי את שלי ולה את שלה.
כן.
עכשיו שאנחנו כשלושתנו, האם הביאו אותנו איכשהו להיות באותה חברה, את שלושתנו?
חברה אחרת לגמרי.
כן, משהו אחר.
מנותקת לגמרי.
כן, אבל בתוכך יש...
מקום עבודה למשל.
כל אחד רוצה לקיים את אותה התבנית הראשונה.
אז איך... אז איך זה יסתדר?
בדיוק.
יש לנו 13 גילים שונים.
זו הבעיה, זה נקרא קיבוץ גלויות. כן, זה נקרא קיבוץ גלויות, שאנחנו צריכים לאט לאט, על ידי דור החדש, שמת במדבר, להקים דור אחר, כן? שהוא כבר יהיה הומוגני.
אחיד?
אחיד. אנחנו כבר לא מסוגלים.
אולי אתה לקחת את זה למקום של עדות וגלויות וכן הלאה.
לא, לא, לא.
יותר אוניברסלי.
אין ברירה, אין ברירה. אנחנו צריכים למית את אותה תבנית הראשונה, לחכות עד שהיא לגמרי תיעלם, ויהיה לנו תבנית חדשה.
אני מדבר...
אנחנו רואים את זה בכל החברות שבאנושות. עכשיו נגיד יש לך מאגרים, כן, שעוברים מאפריקה לאירופה. כן? יש להם עוד דווקא התנגדות להתקלל שם, וכן, לעבור את הקליטה, אבל אפילו אם לא הייתה התנגדות, בכל זאת לעבור קליטה לחברה חדשה, זה עובר כמה דורות. כמה דורות אפילו, לא דור אחד. זה לא עניין של שפה. זה ה... שבייטים, שהרגילים, הם יהיו כהרגילים החדשים.
בוא נעשה...
ואז אתה תשאל אותי, אז מה זה אדם, מי זה אדם? פרי תוצאה מהסביבה.
בוא נעשה זום אין לתוך חברה דומה, לא דוגמה של מאגרים או עדות שונות או קיבוץ גלויות. בוא ניקח אנשים שגדלו בתוך אותה חברה.
כן.
בסדר? נגיד באותו זמן באותה חברה.
כן.
בכל זאת, הבית שלך היה קצת שונה מהבית שלי ומהבית שלה.
כמעט ולא.
אז אתה אומר שם אין לנו בעיה של סרגלים מתנגשים.
לא, 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 לא. זה עד שאנחנו היינו לוקחים קלות מהכפר שלנו, לא הייתה לנו שום בעיה.
כן, נכון.
אני יודע מי זאת ומה היא, והיא יודעת מי אני, וזה היה כל מה שבבית שלי, כך היא יודעת, והיא יודע מה שבית שלה, והכל זה... מתחתנים, לא, 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 לא מגלים שום, פתאום, אתה יודע, כלום.
כן, נכון.
אני רציתי לשאול על על הסנריו המודרני יותר, שאנחנו מוצאים את עצמנו במקומות עבודה, בעבודות צוות, שאנחנו באמת אנשים שונים.
גם שם אנחנו צריכים, יש הרבה, הרי, בזה, יש בזה הרבה חוכמה, אנחנו משתדלים,
כן.
לארגן. אנשים נשתתים לחלל לחצי שנה. את יודעת איזה הם עוברים תרגילים, והתקורות אלה שנמצאים חצי שנה מתחת למים, באיזה צוללת. וזה ממש, יש לנו כאלה חברות סגורות, שאנחנו צריכים שם להתאים אנשים זה לזה, אז יש לזה באמת תרגילים מיוחדים, ושיטות מאוד לא פשוטות.
גם בחיים שלנו אנחנו רואים את זה בכל מקום עבודה אנחנו תמיד ניתקל באנשים שקל לנו לעבוד איתם ונוח לנו ומבינים
מפני שאנחנו לא בודקים עדיין עכשיו זה מתחיל להתפתח יותר אבל אנחנו עדיין לא יודעים איך לסדר הקשר הנכון בין בני אדם
מה אנחנו יכולים עכשיו כבר להבין אפילו בשיחה שלנו קצת יותר על מה הקריטריונים להתאמה בין שני אנשים שרוצים לעבוד ביחד? מה צריך להיות דומה ביניהם?
דומה.
מה, אבל מה צריך להיות דומה בשביל שהם יוכלו לעבוד יחד?
הכל שיהיה דומה. ממש הכל. זאת אומרת, מי הטעמים באוכל ומוזיקה והתעמלות וכל ההרגילים, כל הדברים, הם חייבים להיות מאוד 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 דומים זה לזה. אני מדבר על אנשים הרגילים. אני לא מדבר על אנשים שהם בכוונה עושים עבודה, מה שנקרא, למעלה מדעתם. שמתגברים על זה, ואני מדבר על האדם הרגיל.
ומאיפה תגיע אותך?
שנמצא בתוך הרצון שלו, האגואיסטי.
מאיפה אנחנו נתאשר מאחד מהשני, מהשוני, מהזוויות השונות?
רק על ידי, רק על ידי הסדנאות שבהם אנחנו מתחילים להתחבר ביניהם כך, שכולנו נכללים זה מזה. זאת אומרת, ישנו הפתרון אחד בלבד, שאנחנו יכולים לסדר בני אדם השונים, הרחוקים, המאוד מאוד לא דומים, שיש ביניהם ריחוק לכל הכיוונים שאנחנו אפילו לא יכולים לתאר, זה כל אחד מהם הוא העולם בפני עצמו.
כן.
כן? אז זה, בלי להיכנס בתוך כל אחד ואחד ולהתחיל לחטט שם, זה לא נמצא כלום. Mm-hmm. פשוט זה ים. כן? אלה אנחנו צריכים להשיב אותם, אולי יום יום, נגיד שזה איזשהו מין מקום עבודה, כן? אנחנו צריכים להשיב אותם יום יום, שיהיו בהידברות ביניהם, בעיגול, נגיד שעה יום יום, או חצי שעה לפחות, אולי שלושת רבעי שעה, וכך הם יגיעו להתכללות.
מה זה אומר? זה לא לגמרי ברור, כי כשאני לא
מצליחה להם... התכללות זה כמו קליטה. שאני נכלל מהסביבה, שחוץ ממני, נגיד, יש לי עוד 50 בני אדם, ואני נכלל מהם, וכל אחד כך גם כן.
נאמר שאנחנו צוות עבודה, ואנחנו צריכים להגיע ביחד לתוצר משותף. אבל לכל אחד יש זווית אחרת, יש לו תכונות אחרות, הוא רואה את הדברים אחרת, הוא מושך לכיוון קצת אחר. איך ההתכללות הזאת תעזור לנו להגיע לתוצר שהוא באמת יהיה פרי של עבודה משותפת, והוא יהיה משופר בגלל שאנחנו עבדנו ביחד?
אם ההתכללות הזאת היא תלך לפי הכללים מסוימים שהם הולכים לפי החינוך האינטגרלי, שזה שיטה איך לעשות התקשרות הנכונה בין בני האדם, שכל אחד יתקלל מאחרים, ואז מתוך ההתקשרות הנכונה הזאת, כל אחד הוא יבנה בתוכו תבנית של כולם, של כל החברה שהוא נמצא בה. אז יוצא שהם בונים מעליהם, כל אחד מעל עצמו. כן? איזה מין פלטפורמה מיוחדת, שטח כאילו משותף, שזה נקרא התקשרות, ערבות, התכללות, כן? חיבור בקיצור, הנכון. ואז החיבור הנכון הזה הוא הופך להיות הכללי לכולם. לכן זה נקרא חינוך האינטגרלי, איך להתקשר זה בזה וזה בזה וזה בזה כולם בכולם. ואז החיבור הזה הכללי, הוא יתחיל להיות הבסיס המשותף ביניהם. כביכול שהם עכשיו, כל אחד יצא ממקום אחר, מבית אמא, מגן ילדים, מבית ספר, מתרבויות, ממנטליות והכל. ועכשיו הם בונים משהו משותף חדש. כאילו עולים מעל כל ההבדלים ופערים ביניהם, כאילו עכשיו הם באים לאמא החדשה המשותפת לכולם. הם בנו אותה. היא נקראת שכינה.
אוקיי. זה נשמע לי אולי משהו רגשי כזה שקורה, שאנחנו יושבים יחד ומתחילים, אמרת, להרגיש את השטח המשותף הזה. איך זה תורם להבנה, שנוכל באמת להבין אחד את השני?
אנחנו מדברים, אנחנו כל הזמן, כאן אנחנו צריכים קודם כל לדעת מהם כללי הסדנה, איך אנחנו מתקשרים זה לזה, איך אנחנו כל הזמן, איך אנחנו מתעלים מעל האגו שלנו, כי אנחנו רוצים להיות בקומוניקציה הנכונה בינינו. כן? אז התקשרות הנכונה הזאת היא מחייבת אותנו ללמוד איך אנחנו מתקשרים. לא שאני נכנס בך ואת נכנסת בי, אלא אני מתקשר אלייך בצורה נכונה לפי רצונך, ואת מתקשרת אליי לפי רצוני. זאת אומרת שיש לנו המקום המגע, הקונקשן הזה, הוא ממש יוצא לטובת שנינו. הדדי, דו-כיווני, וזה אנחנו צריכים ללמוד.
כן.
אנושות לא יודעת את זה. אנושות לא יודעת את זה, וזו כל הבעיה, כל הצרה שלה.
כן, כי כאילו כל אחד מדבר שפה אחרת.
כן.
וההתכללות הזאת, ההתכווננות הזאת, זה משהו בהקשבה שלי, אני צריכה ללמוד להקשיב בצורה מיוחדת, יותר לפתוח את עצמי, אולי לוותר על הדעה שלי מראש.
אנחנו צריכים לבנות סדרת הסדנאות כאלו, וטיפוסיות, ושאנשים על ידי זה יעברו איזה תרגול להתקשרות הנכונה.
אוקיי. עוד משהו שרציתי לשאול, דיברנו עכשיו על ההתקללות, ואמרת שמהרגע שתינוק נולד, הוא כבר מתחיל להיות מושפע מהסביבה, מאחרים, והאני שלו מתחיל
להיבנות. תתפללי שהוא אפילו מבטן של אמא, מהרחם, הוא גם כן זוכר מה קורה לו שם. רק אנחנו לא מסוגלים לוצא את זה מבפנים.
כן.
מרגע ש... טיפת זרע של אבא מתחיל להתפתח בתוך רחם של אמא, נדבקת שם לדופן. מרגע זה והלאה, כבר עובד זיכרון גם כן.
אוקיי, ומה שקורה לי שם מהרגע הראשון, זה שאני מתחילה לקלוט כל מיני אינפוטים מהסביבה, מאנשים אחרים.
הסביבה זה בינתיים רחם, ואחר כך כמה שהוא אפילו נטול חושים כביכול, אבל בכל זאת זה ידיים של אמא ו... וריח וקור וחום וקצת אור וחושך וקצת כל הדברים איפה שנמצא בהריסה שלו הכל זה נכנס לתוך המודעות שלו.
כי אם אני באמת עכשיו באיזשהו רצון להכיר את עצמי, להיות מודעת לעצמי, אז אני רוצה לדעת מאיפה מגיעות לי מחשבות מסוימות? מאיפה מגיעות לי תחושות מסוימות? האם אני נכנסת לסביבה מסוימת, אני בטח מקבלת מהם
כל מיני? רק רצון ליהנות. בלבד.
לא הבנתי.
בכל רגע ורגע, המחשבות שבאות, הם כולם, כל המידע שמתעוררת בך, רגשית או שכלית, היא מגיעה דרך מסנן מיוחד, פילטר, שהוא נקרא רצון ליהנות. ואז את מקבלת את הדברים, או שמהם את רוצה ליהנות, או שהם יכולים להזיק לך, להרחיק אותך מתענוג, מהנאה. ואז פועל בזה, ליד זה גם כן שכל, מערכת ש... בודקת, מבררת, כמו איזה אקספרט סיסטם, שהיא בונה הערכים, כן, הגודל האיום או גודל ההנאה, וכך מפעילה אותך. זה הכל. זה הכל. מערכות האלה הן מערכות מאוד מאוד מורכבות, אבל בסך הכל אין יותר.
לא בדיוק הבנתי. אני אגיד לך מה אמרת. אמרת כל מידע שמתעורר בך רגשית או שכלית, מגיע דרך מנגנון פילטר מיוחד שנקרא רצון ליהנות.
כן.
מה זאת אומרת?
כל ההשפעות שאני מרגיש מצידי, ושאני לא מרגיש, אני מקבל עכשיו מיליארדי השפעות עליי.
מאיפה?
אני לא יודע מאיפה, סתם. הם כולם עוברים דרך מסננת שנקראת רצון ליהנות.
איפה היא נמצאת? המסננת הזו?
בי.
רצון ליהנות ממה?
רצון זה מי, אמרתי, מהתאים, מהאיברים, מהמערכות, מהכל הקיום שלי, כן? מהרגש ומהשכל שלי. כל זה מערכת שמקבלת תגובות מפנימיות גם כן, איך הגוף מרגיש, כן, מבפנים, ואיך שהוא נמצא תחת השפעה חיצונה, מבחוץ, וזה הכל מה שלטובתי או מה שלרעתי, זה עובר למודעות שלי, להרגשה שלי, וזה נכנס לתחום הקליטה שלי, גם רגשית וגם שכלית. העיקר זה רגשית. ואז לפי זה אני מחליט. ישנם דברים שאני פועל בצורה אינסטינקטיבית. נגיד, ממש קופץ ממשהו ש, 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 שמאיים בצורה כזאת. דרמטית נגיד, כן? וישנם דברים שאני עושה חשבון, כן כדאי, לא כדאי, באיזה צורה וכן הלאה. אבל תמיד אני נמצא כבר מקבל את הנתונים אחרי המסננת הזאת, מה לטובתי ומה לרעתי שמגיע לי שאני נמצא כך, ובהתאם לזה אני מתקיים. זה סך הכל אנחנו, זו המכונה שלנו.
אנחנו רוצים באמת להבין את
המכונה הזאת. עכשיו, אם אנחנו נדבר על התרבות, חינוך, אומנות, לא חשוב מה, גם כן שם אותם החוקים. סך הכל, איך אני מצייר את התמונה, ואיך אני מחבר את המוזיקה, ואיך אני, כל דבר ודבר. זה לא חשוב מה אנחנו עושים. הוא כולו, סך הכל, מתבסס על הרצון ליהנות. וכמה פחות או כמה יותר להנאה.
אני רוצה לשאול על העניין הזה של המסננות האלה שיש לנו.
כן.
זה דבר מאוד ידוע בפסיכולוגיה, ובכלל אנחנו יודעים שאנחנו מסתירים מעצמנו הרבה מאוד דברים. יש לנו אפילו לפעמים פחד מלהכיר את עצמנו עד הסוף.
או, זה כבר, זה כבר כאלו שאנחנו יכולים על ידי התרגולים מיוחדים להרחיב או הפוך.
לצמצם.
לצמצם את הטווח הקליטה. כן. זה על ידי התרגילים. אם אני שם משחק, מתעסק בספורט מיוחד, בתרגילים פסיכולוגיים מיוחדים, זה נכון. אבל זה בכל זאת, העיקרון הוא נשאר אותו עיקרון.
כן.
כשאני הולך לפסיכולוג ומדבר איתו, אז אני קצת משנה את הדברים. אבל סך הכל אני נמצא באותו עניין של קליטה.
כי יש לי פידבק, יש מישהו שנותן לי איזשהו משוב, הוא יכול להעיר לי על דברים שאני לא מודע אליהם. יש ממש, אומרים שאם היינו באמת חווים את העולם כמו שהוא, היינו מדוכאים מדי ולא היינו יוצאים מהמיטה בבוקר. אומרים שאנחנו ממש מסתירים מעצמנו חלקים מהמציאות, עד כדי כך שאפילו אנשים מדוכאים נחשבים אנשים ריאליסטיים יותר, האנשים האופטימיים נחשבים בפסיכולוגיה לאנשים שהם חיים באיזושהי אשליה מסוימת. זאת אומרת, למה אנחנו משקרים לעצמנו? למה אנחנו מסתירים מעצמנו דברים? איפה הפחד הזה?
כי אנחנו רצון ליהנות, גברתי. סך הכל. אז בשביל מה לי? לסבול. לראות את האמת ולסבול. אני יותר תופיע בשקר והנה. זה כאילו שאני שותה קצת ויסקי, שומע קצת מוזיקה. בשביל מה אנחנו עושים זאת?
כן. אז זהו, יש כאן נתון שרק 2% מהאוכלוסייה רואים את המציאות כהווייתה, בלי לייפות אותה. ואותם 2% מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים. אז השאלה היא כאן באמת, אם יש לנו כזה מנגנון חזק של הגנה, שמסתיר מאיתנו את האמת, שמסתיר מאיתנו את המציאות, ואפילו את עצמנו, איך אנחנו אי פעם נכיר את
זה? זה בדיוק אמרתי על פילטר הזה, על המסננת, זה המנגנון.
כן, אבל זה לא בחירה שלנו, זה קורה בצורה לא מודעת.
לא, אבל אנחנו יכולים להשפיע עליו. אנחנו יכולים לראות יותר או פחות, ולהיות גם כן מגיבים בצורה זו או אחרת. כן.
למה זה, למה המציאות היא כזאת שאני כל הזמן צריכה להגן על עצמי, על הרצון ליהנות שלי? למה יש את כאילו איום הזה כל הזמן למצב שלי, שאני כל הזמן עם מנגנוני הגנה ומסננים, זאת אומרת, דברים שהם בנויים בי כבר ואני לא שולטת בהם. הכי טוב אולי היה להיות במצב שהוא פתוח וחופשי, ושאני אוכל להכיר את עצמי באמת. יש פה איזושהי סיטואציה שאני שואלת את השאלה.
את שואלת בעצם למה אני לא חיה, למה אני בן אדם.
אוקיי.
נכון.
כי אצל חיות, את אומר, אין מסננות.
שם אין שאלות. אין שאלות. הן חייבות לדעת הכל על החיים שלהם, אחרת אין להם אפשרות לשרוד. אנחנו נמצאים במצב האיום ויכולת לשרוד, אבל על ידי התקשרות נכונה בין בני אדם. וזה ניתן לנו לעומת החיות כבחירה. זהו.
אז אתה ממליץ לצופים שלנו לחקור, להגיע לאמת, להכיר את עצמם. האם זה...
אני, לא שאני ממליץ או לא ממליץ, החיים שלנו מחייבים כבר אותנו להגיע לזה. אנחנו הגענו להתפתחות בזמננו, שאנחנו מחויבים לבנות חברה בצורה כזאת, שהיא ממש תשלים לנו מה שחסר מצד הטבע. וחברה מסוגלת לעשות זה, ואדם לא. לכן אנחנו היום מגלים שהחברה שלנו היא חברה אינטגרלית, כולנו תלויים זה בזה. שכל הטבע הוא גם כן כזה, ככה גול, ובהתקשרות השלמה, ורק אדם, הוא צריך להשלים את ההתקשרות הזאת, ואז על ידי השלמה הזאת הוא הגיע לחיים הבטוחים, נכונים, יפים. וכולנו אז נוכל למלות את הרצון ליהנות שלנו, שזה הטבע הבסיסית שלנו, אין לנו יותר חוץ מזה, יכולים ליהנות את זה, יכולים למלות את הרצון הזה בצורה השלמה.
ולמה שאני לא הולך לפסיכולוג פשוט, שמישהו אחר יטפל בי, למה אני צריך לעבור את הבירור הזה עם עצמי?
אם פסיכולוג שלך יודע מה זה חינוך האינטגרלי, ויודע לסדר אותך בצורה הנכונה, בקשר עם כל המציאות, או לפחות איזו מציאות מוגבלת סביבתית, איכשהו, אז זה פסיכולוג הנכון. אנחנו צריכים היום באמת לפתח את המקצוע שנקרא פסיכולוג האינטגרלי.
זאת אומרת שבן אדם אחד יישב מולי והוא יוכל לעזור לי להכיר את עצמי?
לא, הוא לא יכול לבד. הוא חייב לתת לך כל פעם תרגילים בתוך הסביבה. שאת עוברת ממש שינויים על ידי הסביבה ולומדת איך את צריכה להתקשר נכון אליה וכך להתקדם. וכך לבנות גם כן סביבה נכונה שעל ידה אתה תוכלי לפתוח את עצמך. לתת מה שאפשר ולקבל מה שאפשר. כי בלי לתת לא יהיה לך אפשרות לקבל. כי בעניין הקומוניקטיבי, מי שלא נותן לא מקבל. זה נסתם. זה כך עובד. אז הוא צריך כל הדברים האלה ללמד אותך. אבל בשביל זה הוא לא יכול לעבוד איתך בארבע עיניים. הוא חייב כאן שיהיה קבוצה. זאת אומרת שממש החינוך הזה והשכלה הזאת אינטגרלית דורשת מיד עבודה בקבוצה.
אוקיי, אנחנו נברר את הדברים האלה בהמשך. אני חושבת שמאוד חשוב לציין כאן, אם אנחנו כבר מדברים על האני שלי והמכונה הזאת, ממה היא מורכבת, אז יש מודל אחד מאוד מאוד מפורסם שמדבר על מבנה הנפש, שהוא המודל של פרויד. שהוא אומר שלמעשה כל אדם מורכב משלושה חלקים. יש לו את האיד, שזה אותם יצרים טבעיים, שהדחפים הפנימיים. יש לו משהו שנקרא אגו, איזשהו מבנה שהוא העיקר של האדם, והסופר אגו, איזשהו מבנה שהוא בעצם מה שהאדם קלט מהסביבה, המוסר, מה שההורים שלו לימדו אותו. מה אתה חושב על המודל הזה? האם המודל הזה באמת תואם לגישה האינטגרלית, הוא מתאר את האדם בצורה שלמה?
אז זה לא אינטגרלית. זה פשוט גישה נורמלית, אגואיסטית, משהו גילה מתוך האדם, והוא ריאליסט.
כן.
אבל בזמנו עוד לא היה הכרחיות להגיע להתקשרות כל כך הדדית, זה כולם עם כולם. זה היה יותר מלפני 100 שנה. אז בתחילת נגיד 120. לכן, עם כל הכבוד לפרויד, הוא ממש עשה פריצה גדולה להבנת האדם, אבל היום זה כבר לא מספיק. היום אנחנו נמצאים בדרגה אחרת של הכרחיות. לפנינו בעיה היא איך אנחנו נעשה קשר נכון בין בני האדם. הוא סתם הוא דיבר על אינדיבידואליות של האדם. אנחנו צריכים היום לדבר על התקשרויות בין כל אותם האינדיבידואליסטים.
אחד הדברים שאתה מדבר עליהם הרבה בהקשר של להגיע לקשרים הנכונים, זה האגו שלנו, שגם פרויד דיבר עליו, אני לא יודעת אם זה אותו מושג, אז אמרנו שיש לנו רצון ליהנות, שאנחנו כל הזמן מסננים אינפורמציה, ואנחנו רוצים להגיע לקבלה ונתינה מאוזנים, אז מה זה האגו הזה שקיים בתוכנו? מה התפקיד שלו? איך אני אכיר את האגו שלי?
האגו שלי זה מלכתחילה אני מקבל מידה שהיא יכולה להיות לטובתי או לרעתי. והמסננת הזאת היא נקראת פילטר האגואיסטי. זה האגו. אני יכול על ידי התרגילים והתקשרויות עם הסביבה להגיע למצב, זה על ידי חינוך מיוחד, שנקרא חינוך האינטגרלי, שלא כל אחד יכול להעביר את זה, אנשים מסוימים, עוד נדבר עליהם, איזה פסיכולוגים יכולים להעביר את זה וללמד, אבל על ידי חינוך אינטגרלי אני יכול להגיע למצב שהפילטר הזה הוא יהיה פילטר חברתי, קבוצתי. שאני לא אתחשב מה טוב לי ומה רע לי, כן? למשוך טוב ולדחות את הרע, אלא אני כבר מלכתחילה אהיה מסודר כך, שמה טוב לחברה ומה רע לחברה במה שאני חי. כי אני כבר מתחיל להיות מודע שהחיים שלי תלויים לגמרי בחיי החברה. אני הגעתי למצב, על ידי חינוך האינטגרלי, שאין ביני לבין החברה שום וילונות, פרגות, מסכים, מחסומים. אלא אני והם תלויים כולם בכולם. זה כמו נגיד שנמצאים בצוללת. וכל אחד תלוי באחרים, זאת אומרת, הוא בעצמו לא קובע לעצמו כלום. החיים שלו נמצאים במאה אנשים שמסביבו. מה לעשות? ואז הם מתחילים להרגיש את עצמם כאחד. כאחד. זהו, אין ברירה. ובצורה כזאת כבר הם נמצאים תחת הפילטר הכללי, החברתי. שהם קולטים רק את הדברים, מה שטוב לחברה ומה שרע לחברה. ולעצמי כבר לא קיים. כן? המסננת האישית כבר לא קיימת. אני לא לוקח אותה בחשבון. זהו. עד כדי כך, ואנחנו יודעים כאלה דוגמאות הרבה, כן? שאם לחברה זה טוב, אני מאבד את עצמי ללא לחשוב בכלל. כי הפילטר הזה של עצמי, ביטלתי אותו. עד כדי כך אנחנו יכולים להגיע לכאלה מצבים.
כמו בצבא.
כן, כן, כן.
למה זה טוב? זאת אומרת,
לא, זה לא שזה טוב או לא רע, רבותיי, לא. אלא אני אומר את זה שאפשר להגיע למצבים כאלו, שסך הכל זה עניין של המסננת.
כן.
מה חשוב? זאת אומרת, אם אני מגיע למצב שאני כולי תלוי בחברה, אז חברה היא הופכת להיות יותר חשובה ממני. כי אם היא תחיה, אני אחיה. אם היא לא תחיה, אני לא אחיה. זאת אומרת, אני כתוצאה מהחברה. אין לי מה לחשוב על עצמי בכלל. אם אנחנו מגיעים, נגיד, לכזאת חברה, שאני תלוי רק בה, אז אני חושב קודם כל עליה.
כן.
זהו.
ואני כאדם פרטי...
אין לא? אדם פרטי כבר. כבר אדם הוא הופך להיות חלק מהחברה. החלק האינטגרלי מהחברה.
זהו,
שזה... ולזה... מביאה, הטבע מביא אותנו. בסופו של דבר אנחנו רואים שהמגמה היא כזאת.
זה נשמע מאוד עצוב.
זה נשמע מאוד מאוד יפה, כי כל אחד מאיתנו הוא יהיה כמו כל האנושות. הוא יכול לספוק כל התענוגים, כל הידיעות, כל החוכמה, כל מה שיש בכל האנושות ולהרגיש שזה שלו. ולא יהיה מוגבל בשום דבר. לעומת החיים של כל אחד פרטית, החיים, איזה חיים הם? מומללים ממש.
כן, ברור, החיים מומללים בגלל שמפריעים לי לפרטיות שלי.
לא, מה אתה יכול בפרטיות שלך? איזה אחוז תענוג אתה יכול לספוק? ממה אתה יכול ליהנות? מה, ממרק של סבתא?
אחלה מרק.
כן, זה הכל. אתה אפילו לא יודע איזה, אתה יכול לפתוח רצונות, ואיך למלות אותם, בכל דבר שנמצא ביקום, מאיפה אתה עוד יודע מה קורה. והכל, וליהנות, ולא להתעייף מזה, ולא להיות מוגבל בזה. זה היום אתה בורח מהצרות, תנו לי רק לחיות בשקט.
בדיוק.
אני מבין אותך, שלא ילחיצו עליי, פחות רעש, פחות לראות, פחות
כלום.
אולי אפילו למות. רק לא...
לא למות, שלא יפריעו, זה לגמרי...
זה קרוב למוות.
למה?
נו ככה זה...
מפריעים לי כל הזמן.
איזה ספיגת מידה רגשית ושכלית יש לך בזה.
אבל... זאת השאלה, יש לי איזושהי מסננת שקראנו לה אגו, שבגללה...
אבל את פותחת מסננת הזאת ומביאה אותה לדרגה של של החברה.
זהו, אני שואלת מה אני מרוויחה בזה, זאת אומרת, מה אני מפסידה?
מרגישה כמו כל העולם, דברים הטובים. זה רע? אבל יש לך כלים לזה ליהנות. הוא נהנה רק ממרק של סבתא שלו, כן? והוא לא יודע מה זה נקרא תענוג של גפילטע פיש. לא יודע, ולא יודע מה זה שניצל, כן? של האחאוסטית, ועוד משהו שם, עוד כל מיני דברים.
נו.
נו מה נו? אתה לא יודע, אתה יכול ליהנות מכל מיני דברים, אצלך זה, כל החיים שלך קורסה, צלחת מרק רגל וזהו. אבל יש עוד תענוגים, רק אני רוצה שתבין, אם אתה, מה אתה עכשיו מפחד? אני מפחד להגדיל את החסרונות שלי,
את מה?
רצונות שלי, כי אני אחר כך לא אוכל למלות אותם. מה מזה שאני עכשיו ארצה להיות איזה נסיך? כן, אני מסתכל בטלוויזיה, איך שהוא חי, בשומע לי, כמו שלפי הכלל, אין אדם חושק בבת מלך. אין בשביל מה לא את זה, הוא יודע שזה לא בשבילו. אז הוא מוחק את עצמו מזה. כך אתה, כך אתה גם כן.
כל יום שאני עובר פה ליד העבודה שלי, יש כזה של פורשה, סוכנות של פורשה.
כן.
אז כל יום אני מסתכל, חושב על המאזדה שלי ועל הפורשה.
המאזדה גם כן לא נורא.
לא, בסדר, גם זה.
אבל זה עגלה לעומתו.
אני מסתכל על הפורשה.
כן.
אבל באמת שהבן שלי הוא תמיד ככה מסתכל יותר ממני על החלון ראווה, כי אנחנו עוברים לידו כל הזמן ברגל. אז אני רואה שהוא מתעניין, ולא נעים לי שהוא מתעניין, כי אני יודע, קרוב לוודאי שלא יהיה לו כזה, אז כואב לי קצת למה הוא כאילו יותר מדי מתעמק בחלון. אני כאילו מתעלם, די מתעלם מהחלון, כאילו לא רואה אותו.
כן.
אבל הוא הקטן, הוא כן מסתכל.
נכון, כי אצלו עדיין כוח הגנתי כזה לא פועל.
אוקיי.
אתה כבר יודע שזה לא בשבילך.
כן, שאני לא אצליח להשיג אותה, הייתי שמח שתהיה שלי. גם הקטנה, גם הגדולה, גם הבינונית, שכולם יהיו אצלי בבית בחניה. אבל אין. אז אני פחות מסתכל.
ולמה אצלו כן? כי אצלו הטבע מחייב אותו לרצות דברים גדולים, כדי להתקדם, כדי להתפתח. אם עכשיו לא היה מסתכל על זה, לא היה מתפתח.
אוקיי, אז עכשיו את זה אני רוצה לקשר למה שנתת לי דוגמה.
אז אני מזמין אותך להיות כמו ילד להתפתח. עכשיו השאלה היא אחרת. הוא מתפתח על ידי היסורים. אני רוצה פורשה, אני רוצה איפה הוא נמצא, איפה זה, איך אני משיג אותו, איפה, הוא סובל ורוצה להגיע לזה.
כן.
אני אומר אחרת.
מה?
אפשר להגדיל את הרצון על ידי חיוב ולא שלילה.
איך? מה פירוש גם?
שהחברה מביאה לך תענוגים יחד עם הרצונות.
מה?
החברה יכולה להביא לך תענוגים יחד עם הרצונות. לא רצון בלבד שאתה סובל. ולכן אתה אומר, לא רוצה כלום, תנו לי את הצלחת מרק שלי, זהו. בחצי עין אני מסתכל על העולם, מספיק לי. זהו. אני כבר עייף ממנו. לא רוצה לצאת מגדרי לא. אתה יכול לקבל מילואים יחד עם החסרונות שבהם מילואים האלה נמצאים. אתה יכול לקבל פורשה.
איך?
אבל אתה לא רוצה. אבל אתה לא רוצה.
נכון, כן, לא יודע איך.
זאת אומרת...
אני יודע שאני לא אשיג, זאת אומרת, לא שאני...
לא, 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 לא. תתאר לעצמך שאתה יכול להשיג כל מה שיש בעולם. הכל זה שלך. אפשר. וגם כן, ללא סבל, ללא עבודה קשה, שקודמת לזה. לגמרי. פשוט מתנה. ככה אתה מחזיק ידיים, נופל לך מהשמיים פורשה.
איך?
אבל אתה רוצה או לא?
מאוד.
אה.
מאוד, נו, רוצה, בטח.
אתה נכלל עם הזולת. ומקבל ממנו כל דבר, מה שמישהו נהנה בעולם, אתה יכול ליהנות. אבל על זה אנחנו נדבר כבר בזמן אחר. זה גם כן נמצא... בקורס של חינוך האינטגרלי.
טוב.
איך ליהנות מכל העולם, אבל אני אומר לך, זה, הרגשה הזאת מגיעה לאדם בצורה מלואה.
מלאה.
מלאה.
חתמנו, קנינו מה שנקרא.
בסדר.
טוב, הזמן נגמר, תודה רבה רבה רב לייטמן, תודה טל מנדלבאום. כל הפורשה שבעולם, שלנו, חיים חדשים, כל טוב.